פסוק כ"ט, ובני אמרם הרבו במשה ובניהו, ובני אהרון נדב והביאו אלעזר ותמר. אלעזר הולד את פנחס, פנחס הולד את יהושע, וכאן יש לנו שושלת הכהנים הגדולים. אנחנו נלך לסופה, פסוק מ', ועזריה הוליד את שריה, ושריה הוליד את יהוצדק. יהוצדק הלך בעגלות אדוני את יהודה וירושלים ביד נבוכדנצר. תחזיקו שם בזכריה, ונראה אולי עוד פסוק אחד במלאכים פרק כ"ה, בפרק האחרון. פסוק י"ח, פרק כ"ה פסוק י"ח, זה מתאר את החורבן. ויקח רב טבחים את שריה כהן הראש, ואת צפניהו כהן משנה, ואת שלושת שומרי הצף, ומנסף ומנהל לקח שרי שכר, שהוא פקיד על אנשי המלחמה, וחמישה אנשים ראש מהמלך של צבאי ואת שר הסופר, שר הצבא מסביר את עם הארץ, ושישים איש מעם הארץ נמצאים בעיר. ויקח אותם למוזרדן רב טבחים, והולך אותם על מלך בבל ריבלתה, ויקח אותם מלך בבל וימיתם בריבלת בארץ חמת, ויקל יהודה מעל אדמתו. כלומר, אנחנו מוצאים שם את שריה כהן הראש ואת צפניהו כהן המשנה. כלומר, כהן הראש זה מה שנקרא אצלנו, כלשון חז"ל, הכהן הגדול, וסגן הכהנים זה כהן המשנה, ושריה היה כהן הראש. הוא היה הכהן הגדול האחרון בבית ראשון, יהוצדק, כנראה עדיין נער או מישהו צעיר, הלך לגלות, לבבל יהוצדק בן שריה, ובנו של יהוצדק, יהושע, כבר כהן גדול בבית השני. בזמנו אהבתי לדרוש על יהוצדק, זה לא קשור אלינו, את מדרשו של פוני המאגר. שאל מי כמאן דנאים שבעים שנים, שובת שמצוית אין הכוכמים, האם יש מישהו שישן שבעים שנה? הגלות היא שינה. ואם מישהו ישן שבעים שנה, יוצא שכל ימיו בגלות, זה שלא בכלל קיים. מה יוצא בזה? שם כמובן סוף הסיפור של חוני המעגל, כשם שנטעו עבדי לי, כך הייתה לי לבדי, כלומר שושלת הדורות. אתם ודאי מכירים את זה. אבל נדמה לי שמי שמתאים יותר לסיפור הזה זה יהוצדק. שריה היה כהן גדול. יהושע היה כהן גדול. יהוצדק היה איזה משהו באמצע. שרק היה בגלות כל יום, לא זכה לשיבת ציון. וכבר בנערותו יצא לגלות, אז בשביל מה הוא קיים? אבל הוא חלק משושלת הדורות. כלומר, אם אין יהוצדק, אז אין גם יהושע. כן. לא, אבל כאן יש לנו יהושע בן יהוצדק, הכהן הגדול, שעלה בשיבת ציון, אנחנו לומדים גם בתקופה קצת יותר מאוחרת, וכאן הוא מתואר, למרות שהוא הופיע כמנהיג מאוד מאוד חיובי, בספר חגי, ובספר עזרא הוא הופיע כמנהיג מאוד מאוד חיובי, הרי כאן הופיע שהוא לובש בגדים צועים ועומד לפני המלאך, ואנחנו מוצאים באמת שהוא מקבל חנינה, שירו הבגדים הצועים מעליו. אבל המלאך מעיד בו. אמר השם, אם בידותך יתלך ובשמרתי תשמור, משמע יש דברים בגו. ההסבר המקובל בעניין הזה קשור לבניו של יהושע בן הצדק, שנשאו נשים נוכריות. נופיע לנו בספר נחמיה. מתן, מתן, מי כמאן דנאים שבעים שנים? מה? זה נחמיה פרק י"ג. ישיב, הכהן הגדול, והוא גם כן היה מזרעו של יהושע בן יהוצדק, אבל בואו נראה במקום אחר, בואו נחפש בעזרא פרק י'.
פסוק י"ח.
איפה?
בעזרא י'.
בעזרא י'. וימצאו מבני הכהנים אשר הושיבו נשים נוכריות מבני ישוע בן יוצדק ואחיו, מעשיה ואליעזר ויריב וגדליה. כן, כלומר שהושיבו נשים נוכריות, ואולי לכן באמת יהושע לבוש בגדים צבועים. זה הפירוש המקובל. אני רוצה להציע כאן דבר אחר. מדוע יהושע לבוש בגדים צבועים? מדוע צריכים להתרות? רגע, לספר עזרא. כל פסוק שהוא קצת תמוה, שם מתחילים לבנות את המקדש. היה מופיע בפרק ד' וישמעו צרי יהודה ובנימין, כי בני הגולה הבנים היכל לאדוני אלוהי ישראל, וישמעו צרי בבל וראשי אבות ואמרו להם, נבנה עמכם כי ככם נדרוש לאלוהיכם, ולא אנחנו זוכים ימי עשר הקדון וחשוב מעלה אותנו פה. היום להם זו בבל וישוע ושאר ראשי אבות של ישראל, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו, כי אנחנו יחד נבנה לאדוני אלוהי ישראל כאשר ציוונו המלך כורש מלך פרת. כן, קשיא רישא עד סיפא. כל אחד רואה. אני רוצה להגיד, כן לכם ולנו, ואנחנו יחד נבנה, נכון? כן, זה הרב יחד. אבל תגיד, לא לכם ולנו לבנות, כי אנחנו לבד. אתה אומר, כן, אנחנו יחד.
אבל המשמעות של יחד זה כולנו, אנחנו יחד ולא איתכם. יחד זה בבידוד של
שבסעים. שכאן אם הוא אומר לא לכם ולנו, אז אנחנו לבד. זאת אומרת, אנחנו יחד.
אנחנו יחד, אבל בינינו, לא ביחד איתכם.
למה זה מתבקש? זאת השאלה. אני אומר, עד הקושי ניתן לומר את זה. למה זה מתבקש? פשוט יש כאן סתירה. אני בכלל מסכים שזה הפירוש, אבל אני צריך לתת לזה איזשהו רקע. לפני כן כתוב, פסוק ח', נתחיל אולי פסוק ח', בפרק ג', בשנה השנית לפרעון לבית אלוהים לירושלים, בחודש השני יזכרנו זרובבל ושלתיאל וישוע בן יוצדק ושאר אתם הכהנים הלויים וכל הבאים מהשבי ירושלים, והאמת הלויים בעצם של הבנה לנצח על מלאכת בית אדוני. הימוד ישוע בניו ואחיו, קדמיאל ובניו בני יהודה, כאחד לנצח על יד עושה המלאכה בבית האלוהים, בני חלדד, בניהם ואחיהם הלויים. ישוע בונים, קדמיאל, לא בדיוק ברור, זה יושב את יהודה, זה מתקשר איפשהו בזרובבל. אבל נדמה שמשהו, אולי מכאן, שיש שם שתי קבוצות. ושתי קבוצות בונות את המקדש, והמקדש כנראה נראה כמו משהו כזה שבונות אותו שתי קבוצות. ובדרך כלל, אם כולם הולכים ביחד, אז הגויים או כל מיני כאלה לא מתערבים. אבל הרגע שכבר יש שתי קבוצות, אז תמיד נוח יותר לקבוצה שלישית להיכנס ולנסות לדמרן במריבה בין שתי הקבוצות, וזה כנראה מה שהביא את כל העיכוב בבניין הבית. ואז אומרים להם, זרובבל יהושע, אנחנו יחד. כדי קצת לאשש את זה, בואו נחזור לספר זכריה. נסתכל רגע בפרק ו'. פרק ו' פסוק ט'. ויהי דבר ה' אלי לאמור, לקוח מאת אברהם את חלדיו ומאת טוביה ומאת ידעיהו, ובאתה עתה ביום ההוא, ובאת בית יהושע בן צפניה, אשר באו מבבל. ולקחתה כסף וזהב ועשית עטרות, ושמתה בראש יהושע בן יהוצדק הכהן את הנהר הגדול, ואמרתה אליו לאמור, כה אמר אדוני צבאות לאמור, הנה איש צמח שמו מתחתיו יצמח ובנה את היכל אדוני, זה כמובן צמח דוד, והוא יבנה את היכל אדוני והוא יישא הוד וישב במשל על כיסאו, והיה הכהן על כיסאו, ועצת שלום תהיה בין שניהם. כן, מתוך הנבואה הזאת אנחנו מבינים מה היה קודם, נכון? כלומר, יש שתי קבוצות שכל אחת תועדת לבחורה, אלו שהם מזרע המלכות ואלו שהם מזרע הכהונה הגדולה, והשאלות הן שאלות קשות. אנחנו יודעים שהרמב"ן רומז על כך גם כשמדובר על החשמונאים שהיו כהנים גדולים ועברו על צוואת הזקן יהודה, שאמר לא יעשו שבט ביהודה ומחוקק בן חלף. אם הנביא צריך לבשר אותנו שעצת שלום תהיה בין שניהם, אתה למד שכנראה הדבר איננו קלק ואיננו פשוט. אולי, ואני תכף ארחיב על זה, אולי הבגדים הצועים ש... שרבי שיהושע קשורים בעניין הזה ובמתח שנוצר בין שתי הקבוצות ובכך שלא ניתן לבנות את הבית שלו ואז המלאך מעיד בו ואומר לו שמענה יהושע אני פסוק ח' שמענה יהושע הכהן הגדול אתה וריך יושבים לפניך כי אשר מפתת כי לדעתי כמו במקומות רבים מאוד למרות שאנשי מפתן כי הנה אני מביא את עבדי צמח כלומר מה מעיד המלאך ביהושע כאן יבוא עבדי צמח שוב אני אומר צמח זה תמיד צמח תביא בכל מקום כלומר השלטון אנחנו מכירים את הבעיה של בית שני שהשלטון היה בידי הכהנים הגדולים ושתקות גדולות מאוד עוד לפני כשמונה כן מי שמונה צדיק והכהנים הגדולים הם אלו ששלטו וכאן הוא אומר להם שלטון נועד להבדיל לצמח כי נאבן אשר נעזר לפני יהושע לבן אחת שבע עיניים נראים פדר פיתוחם אדוני צבות המשתי תעבור לארץ ההיא ביורך ובן יש כאן איזושהי אבן, אני רוצה להסביר את הדבר של האבן הזאת, במה היא? הייתה השגה מאוד מוכרת, מאוד ידועה, על מה שנקרא סמל המדינה. מנורה של שבע קנים, אתם ודאי יודעים, ונתחתיה שלוש מדרגות. זה לקוח מכתובת טיטוס. שם יש ציור של המנורה בשער הניצחון של רומא וכך מצוירת שם המנורה שנלקחה מבית המקדש עם שלוש מדרגות ועל זה תמרו רבים הרי על פי מה שעולה בגמרא אצלנו למנורה יש שלוש רגליים כלומר מבסיסה על שלוש רגליים ולא מין משטח כזה עם שלוש מדרגות כתבו על זה רבים לעניין הזה אני דווקא תומך בדרך איך שסמל המדינה מצויר אני בהחלט מקבל את כתובת טיטוס בעניין להסביר מדוע לא באתי חלילה לחלוק על הגמרא שמדברת על שלוש רגליים גם נורא אלא ללכת על פי סוגיה אחרת בנושא בנכון שמתאר שבנוסף למנורה עמדה שם גם אבן המנורה הייתה גבוהה, ועמדה אבן שלוש מדרגות הכהן היה עלה עליה כדי להדליק את המנורה אני חושב שמה שמצויר בכתב טיטוס מראה בסמל שלנו זה בעצם מין הסתכלות בפרופיל במבט כזה שמראה למטה את האבן ומעלה את המנורה מה יש להראות את האבן לכאורה עניין טכני? אתה מראה פה איזשהו שולם שעולים עליו כדי להדליק את התורה אבל מן הנבואה שלפנינו משמע שהאבן היא בעלת תפקיד חשוב ונאמר כי הנה האבן אשר נתתי לפני יהושע על אבן אחת שבעיניים אני מפתח פיתוחה וכו' מה עניין האבן? בהמשך יהיה עוד מראה ומה יהיה המראה? המנורה עצמה. משמע, יש כאן שילוב של אבן ומנורה. הנבואה על האבן, החזון על האבן, למי נאמר? ליהושע, נכון? כי הנה האבן אשר נתתי לפני יהושע, אל אבן אחת שבעיניים. למי נאמר חזון המנורה? זרובבל, נכון? כלומר, הכל נאמר לזכריה, אבל אני מדבר על התכנים. כמובן, אז נאמר כאן, ביום אליי זה דבר אליי, זו מבה לאמור, לא בחיים לא בכוח, כי אם ברוכי אמר את מועצת. זה מה שמבטא את המנורה. מה העניין? אני מבין שהדברים נעשים כאן בהיפוך. ולכן ההיגיון הפשוט היה שלמי יראה חזון המנורה? הכהן הגדול. האבן צריכה להיראות למלך או ליהושע של המלך. האבן היא בנייה, בסיס. התשתית. זה תפקידו של המלך. על זה יש מנורה, ובמנורה יש נרות, שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה. זה הדבר שנועד לכהן ולא למלך. אבל יש כאן הצלבה והיפוך שאני חושב שהם מכוונים. האבן אומנם נאמרת ליהושע, אבל מה נאמר לו באבן? שמענה יהושע הכהן הגדול, אתה בריך יושבים בפניך כי אנשי מוכן למה, כי הנה מי מביא את עבדי צמח. זוהי הבשורה ליהושע, אתה לא לבד, נמצא כאן גם זרעו של דוד המלך, אתה צריך לתת לו את התפקיד שלו. ועל מה כי הנה האבן אשר נתתי לפני יהושע לאבן אחת שבעה עיניים. וכאן גם הביטוי שנמצא אצלנו שבודקים דברים חשובים, בודקים אותם בשבע עיניים. אם כי כאן אז העיניים על אבן, מישהו יכול לתאר לי מה זה עיניים על אבן?
חלק מהפיתוחים.
מה?
חלק מהפיתוחים.
לא, אולי כל לנרות של הנרות.
נרות זה נרות ואבן זה עיניים זה עיניים.
לא, אם המנורה נמצאת מעל האבן אז יש על אבן אחת של עיניים. אם נניח שהלהבה אמורה לראות כמו עין בכל יותר.
אני לא יודע, במושגים שלי, אני אומר, אם יש אבן, יש אבן הזאת, אבן גדולה. אז שבעה עיניים שיש עליה, ושבעה מעיינות. עין. ובוא היום אל העין, ואומר, כן, מה שמתאר אליעזר. כלומר, הוא רואה פה על אבן שיש בה שבעה מעיינות. ברור לי שהכוונה כאן גם לעיניים. אבל ברור לי שיש קשר בין עיניים לבין מעיינות. מי ייתן עיני מים, גם מי ייתן אושי מים ועיני מקור דמעה, נכון? ובכי יומם ולילה את חללי בת עמי. העין היא גם מקור הראייה, היא גם מקור הנוזלים, הדמעות. גם העין שנמצאת המעיין ניתן לראות להשתקף דרכו, אבל יש בו מים ויש קשר. כי ארץ אשר אתה ושמה לא קרת בישראל מיישר תזרע וזרעך והשקית בגללך כגל הירק, וארץ אשר השם הלוקר נותן לך ארץ היו פרות למטר השמיים תשתי מים, ארץ אשר השם הלוקר דורש אותה תמיד עיני השם הלוקר הבא מראשית השנה ועד הקדשה שלך. ולפני כן נאמר עיינות ותרומות יוצאים בבקעה ובהר. עיינות מקורם בגשמים, הגשמים מקורם ב ארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, תמיד עיני השם אלוקיך הבא, בא מראשית השנה ועד אחרית השנה, והיה אם שמוע תשמעו ונתתים את הארץ לכם בידו יוכלו לך. כלומר, הקדוש ברוך הוא משגיח על הארץ שלה, הוא מסתכל עליה, בודק אותה, רואה אותה, ונותן בה את חסדה. זה עיניים, מלשון מעיין, אבל לאבן אחת שבעה עיניים, כלומר השגחה. יש על האבן הזאת השגחת הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא משגיח עליה בשבע עיניים. האבן הזאת מבטאת בעניין הזה את ארץ ישראל ואת עם ישראל, יותר נכון את מלכות ישראל. הקדוש ברוך הוא משגיח עליה בשבע עיניים, מוביל אותה. כל הדבר הזה נאמר כאן ליהושע, אבל שוב עיקר ההשגחה מה זה? זה גשמים ומעיינות, ושאפשר יהיה לחיות כאן בארץ. מכל מקום לענייננו, אני חוזר ואומר, ההשגחה הזאת של הקדוש ברוך הוא, היא משתקפת בתפקידו של המלך. המלך היושב על כיסא השם, מה תפקידו? להשגיח על העם, לראות את צרכיו, להשגיח על משפטו ועל דינו, אשר תמנה פחות. זה מה שנאמר כאן יושב. אבל כשאנחנו מדברים על האבן הזאת שעולים עליה להדליק את המנורה, יש לנו בעיה עם העיניים האלה, כיוון שיש סיבה טובה שהעיניים האלה לא תוכלנה לראות. העיניים של האבן, למה הם לא תוכלנה לראות? אם יהיה חושך. מה הן צריכות שבע העיניים, מה הן צריכות בעליהן? מה לראות? להראות ולהתוות את הדרך. כלומר, כאן באה המנורה, והמנורה היא ודאי של הכהנים. ואתה למד את הקשר בין האבן לבין המנורה. האבן מבטאת את ההשגחה. אם זה מעיינות ואם זה ממש עיניים. את ההשגחה, ההשגחה של המלך על עמו, וכמובן מכוח עבודה שהוא יושב בכיסא השם. מעליו המנורה מאירה את הדרך ומראה לו איך להשגיח, באיזה כיוון, באיזו דרך. זה עושה שבט הכהנים. ועבודת המקדש מתווה את הדרך הרוחנית. אבל מי שעושה את זה מבחינה מעשית זה כמובן המלך. ובואו לא נערב תפקיד בתפקיד. לכן מה שנאמר לי זרובבל, נאמר לי זרובבל, כן? אתה הולך לגנות את הבית. אתה תגמור. אבל מי יעבוד שם? הכהן. ממש כמו שם המשכן, שמשה רבנו בנה אותו, והארון, עבד בו, הוא למעשה קצר את כל הפירות. אז מי חשוב יותר? זה מופיע בהמשך הנבואה, כששניהם מופיעים כשני ענפי הזיתים, ליד המנורה, אלה שני בני היצהר העומדים לפני אדון כל הארץ. אבל זרובבל באמת עומד וצריך את הנרות שיעירו לו. וזה מה שנאמר לו. איפה זה נאמר לו? לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוכים. שוב, אני לא בעד הפציפיזם הזה שמתואר כאן, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוכים. ולכן, כמו מבנה של פסוקים רבים אחרים, מה הכוונה? לא רק בחיל ולא רק בכוח, כי הם גם ברוכים. כלומר, אתה עם האבן, האבן חזקה, ויש עליה שבעה עיניים, ואתה מסוגל לעשות כל דבר. לא, יש מעליך גם נרות, ובלי נרות שהם מבטאים את רוח השם, אלא רק עם חיל ורק עם כוח, לא יהיה פה שום ניצחון. לכן, אנחנו צריכים גם את החיל ואת הכוח, ויחד איתם כמובן גם את רוח השם שבאה כאן לידי ביטוי בנרות. זה מה שהוא אומר. ובכן, ידי זרובבל יסלו את הבית הזה וידיו תבצענה, נתבז ליום קטנות, האבן הבדיל, כל מה שהוא אומר. סופו של הבא יש כאן חבירה של חצי הזית, שני חצי הזית, שם המלך והכהן הגדול. ניגע בעוד מספר נקודות שקשורות בנבואה הזאת, ולפני כן אולי נאמר האבן הזאת שעומדת לפני המנורה, ואיפה זרובבל הביא אותה? אמרנו שזה הרי כנגד המלכות, זה מה שמופיע כאן בהמשך. מיתר הגדול לפני זרובבל למישור והוציא את האבן הראשה שעוד חטכם. הוא מפרק את כל העסק, מוציא את אבן הראשה, שם אותה במקדש, והאבן הזאת היא המטרה ביהושע, והיא עוד צדק, כי הנני מביא את עבדי צמח.
מה הוא מפרק?
מה?
את מה הוא מפרק? זרובבל, מה זה אבן הראשה שאני רוצה?
אבל עוד פעם, מה קשור?
מאיפה הוא מוציא את האבן?
אתה יודע מה זה להוציא אבן ראשה?
כן.
מאבן, שבעצם כל הגג של הבניין עומד עליה, אתה מוציא אותה כל העסק. הכוונה כאן, זרובבל לוקח את זה מהמקום, אולי מהגלות המתפרקת, בארץ הנוכחים כאן, אין אני יודע. אבל הוא מוציא את אבן הראשה, שם אותה לפני המנורה, וזוהי האבן עם שבעת העיניים, עם שבעה עיניים, ועל בסיסה, הוא על בסיסה הכל כאן מבנה. אני רוצה לעמוד פה על עוד מספר נקודות שמאוד חשובות מבחינת העיקרון שאנחנו הולכים לדבר. אבל הוא עצמו אומר ביום הוא תקראו איש לרעהו תחת גפן ותחת תאנה. כלומר לא תהיה פה מריבת סמכויות, אלא עד רבה כולם ילכו יחד. כלפי מה הדברים סגנון כאן כמו שבדי כאן זה בזה הוא קצת מעיק. אפשר היה לכתוב את העסק הרבה יותר קצר, אפשר לכתוב הייתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה ושבעה לראותה עליה שבעה כפי המוצחות לנרות אשר על ראשה גם זיתים אליה אחד ממין הגולה ואחד על שמאלה. והיה המלאך הדובר ויאמר אליי, גם אומר מחמת העניין הזה בואו נראות במשנה שתים אליי אחד מן הגולה ואחד על שמונה. ויען ויאמר אליי לאמור, זה דבר השם לסובבה לאמור, לא בחי ולא בכוח כי אם ברוכי. במקום זה יש כאן איזושהי תוספת קצת מעיקה, ואן הוא אמר למלאך הדובר בי לאמור מה אלה אדוני, ואן המלאך הדובר בי לאמור אליי, לא ידעת מה הם האלה, בוא אמר לו אדוני, ויאמר אליי. יש פה עוד איזה חלק שלא ברור מה הוא עושה. אחר כך אותו דבר עם הזיתים. כן, אומר לו, יש שם שני זיתים. המלאך צריך להגיד לו, אלה שני בני צהר עומדים לפני אדונה. במקום זה, בוא אמר אליו מה שני הזיתים האלה שגלימה לסמאל והשמאלה, ואן שנית בוא אמר מה שני השיפולים, ויאן ויאמר אליי, לא ידעת מה הם האלה, בוא אמר לא אדוני, ויאן ויאמר אליי. הסגנון כאן הוא סגנון כבד, קשה, והשאלה מה... זה למעשה מחזיר אותנו לשאלה של הבנה יותר מדויקת של הרקע של הנבואה של פנינו. אני מספר זה, מתארים, אני לא אקרא את זה כבר זה בערמית ובגלל שאין לנו זמן, אני מספר זה, מתארים איך בשנה השנייה, כלומר סמוך מאוד למה שהגיעו, החלו לבנות את בית האלוהים בירושלים. זה היה המנדט שלהם, שזה הם עלו, שזה הם לקחו כסף וזהב, כתוב כל האישה וכל אנשי מקומו, ינסו אנשי מקומו וזהב, כסף. הכל נעשה בשביל דבר אחד, בשביל לבנות את המקדש. כל מה שקורה שלחנו לנו, כמו אמר, כה אמר, כה אמר, זה כל ממלכות הארץ, כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוהי השמיים, והוא פקד עליהם לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. מי יבחם מכל עמו, וכולי יהי לא אב אמו ויעל, הכל נועד כדי לבנות את הבית. באו, החלו לבנות את הבית, וכידוע, נשלח כתב מלשינות, והבנייה בוטלה למשך 18 שנים. עד שנת 2 לדריווש, כל זה היה במה שסיפרתי היה בשנת 1 לכורש, בנו את הבית עד שנת 3 לכורש, שנת 3 לכורש היה כתב המלשינות, ונתבטלה מלאכת עבודת הבית עד שנת 2 לדריווש במשך 16-17 שנים התבטלה עבודת בנייה. ואז יש תיאור איך חגי התנבא ונזף בהם, היית לכם שבט ספונים בבתיכם והבית הזה חגב, האשים את הבטלנות בעבודת הבנייה, הסבירו מזה את הבצורת, את הבצורת ואת הרעב ואת כל מה שהיה שם. יענמנו השם, והבאתם אל הבית ונפחתי בו, יענמנו השם, יען ביתי אשר הוא חרב ואתם רוצים לשלם. ככה אמר חגי. מאז מופיע שבבל זרובבל ויהושע שמעו את הדברים והחלו מחדש לקנות את הבית. החלו מחדש לקנות את הבית, כמו שהסברנו מקודם, זה היה למעשה ללא רישיון. ואני חושב שיש לזה משמעות. משמעות חשובה, חיובית מאוד, בעובדה שהבית נבנה ללא רישיון. לא, שאני בא היום להמליץ לבנות דווקא בלי רישיון, אני לא מסביר שאין לזה רישיון. אבל שם אני חושב שהייתה בהחלט משמעות לעובדה שהבית נבנה ללא רישיון. וכעבור זמן קצר הייתה מלשינות, מגיעים שם מהחשדפן של אבן הנהר, את התנאי, יחד עם כל העוזרים שלו, ושואלים את היהודים, מי נתן לכם רשות לבנות את הבית? והם מתחילים לספר להם סיפורים מעשיות, שיש להם אישור, ופה ושם, לוקחים את השמות שלהם, כי הם מוכנים למלכות, הולכים לברר אצל דריה ושמלך פרס, מה העניינים, אם מותר לקנות את הבית או אסור. העסק הזה שם בדיוק בתקופה הזאת, שהעסק לא ברור אם יצליח או לא יצליח. מצד אחד הצליח, התחילו לבנות הבית, מצד שני פתאום באו הסוכנים ותקעו אותם באמצע. שם בדיוק באמצע מופיעה הנבואה המפורסמת שלא ניגע בה כרגע, השואל את ההבכה בחודש החמישי, הנזר כאשר עשיתי זה כמה שנים. למה הייתה שאלה ההבכה בחודש החמישי? כיוון שלא היה ברור, זאת גאולה או נסיגה. מצד אחד התחילו לבנות, מצד שני לקחו את השמות שלהם, מצד שלישי לא עצרו את הבנייה. היה שם איזה מצב לא ברור שאם אנחנו נמצאים בתקופה של בנייה או בתקופה של נסיגה. לאן זה הולך? זאת הייתה השאלה. ללמדך שצרות כמו שיש היום היו גם אז. ושם באו אנשים לזכריה. זכריה הולך לשאול את פי השם, מה מראה לו השם בחזונו? מנורת זהב כולה ומולה על ראשה, עם שבעה נרות דולקים, ועם שני אלפי זית, ושני שיבולי זהב, וצלצרות זהב, כל הדברים. איך הייתם מפרשים את הנבואה הזאת? מה לך יצליח או לא יצליח? מה מנה? מה לנו יותר ממנורה, גם בחנוכת המשכן, שאנחנו קוראים סמוך לחנוכת המשכן את העניין בהלוכה את הנרות, מה לנו יותר ממנורה, ולא משנה כרגע מדוע, לבטא את חגיגת חנוכת המשכן. לבטא את חגיגת חנוכת המשכן. וזה עיקרו של דבר. מבחינה פוליטית היה ספק, אבל מבחינה נבואית על פניו נראה שזו יהיה נבואה. סליחה? מה הנביא ושואל, האם המהלך של בניית המקדש יצליח, מראים לו מנורה דולקת, מראים לו אבן, מראים לו כל מה שצריך? אני לא חושב שזה יכול להיגע, נתנו לפרשנות אחרת.
גם פסוק של הרב אמר, ידיו בסדר תאכל זה וידיו בסדר בצרנה, זה מפורש. אבל אחר כך הוא אומר לו מפורש, לא צריך להיות.
זה לא בעניין. אני מדבר כרגע על מראה המנורה, ומראה המנורה לעניין שלנו צריך להיות הסבר מפורש. האם זכריה לא הבין את זה? אני רואה מפרש את זה. לעניות הבנתי, זכריה היה נביא שקר. משום שאז היה כאן צירוף קטלני, לא פחות מזה, בין השגה נבואית לבין השגה פוליטית. השגה נבואית שהראו לו מנורה לבין השגה פוליטית, הנה מציאותית, התחילו לבנות את הבית, כרגע באו סוכנים, מצד אחד הם מרשים לבנות, מצד שני הם לקחו את השמות, יש כאן ספק, בא מראה הנבואה ומכריע. זה בדיוק הדרך שבה פעלו תמיד נביאי השקר. היה מראה נבואי, בדרך כלל גם היה מראה נכון, ונתנו לו פרשנויות. זכריה שואל את המלאך, המלאך אומר, באמת אתה לא מבין? הוא אומר, לא, אני לא מבין. בשכל, ודאי שהוא מבין. איזה זכריה, חזקה זכריה שיש לו שכל ישר, ואת מה שאנחנו מבינים הוא. ההבנה שלו, כל עוד שכלית ולא נבואית, הוא מסרב לומר, הוא צודק. עד שבא המלאך, הוא מסביר לו בפיו, זה לכן דבר השם אל זרובבל לאמור, לא בחי ולא בכוח, כי אם ברוכי אמר השם שלך. ושוב משמעות הגבוהה, לא רק בחי ולא רק בכוח, החי והכוח זוהי נחלת המלכות. ברוכי זוהי נחלת הכהונה. בא המלאך מפרש לזכריה. כאן יהיה מיזוג, הצד שלום, בין מלכות לבין כהונה, בין המהלכים הכוחניים, הגשמיים, הצבאיים, לבין המהלך הרוחני, ששני המלאכים, המהלכים האלה, יתחברו, וכששני ענפי הזית יהיו שקולים כנגד זה, אז כמובן, ידי זרובבל ייסדו את הבית הזה, וידיו תרצנה, ותהיה הזכות למקדש. כלומר, בסופו של דבר, החל התקיים שם, זרובבל ויהושע חנכו את הבית, אבל עדיין דומה, הכל ממתין לחזרת מלכות ישראל בימי החשמונאים. שם זה מתחיל לעבור, זה משהו שבמשהו מסער אנפין ונהיר עוד אנפין מסעים לך.
שבוע שיוסף יודע להגיד את זה.